עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
שחברה לשדר אחרי די הרבה זמן.
איזה כיף.
זה ממש כיף לחזור. נקודת השוויון, תוכנית לקידום שוויון מגדרי בכל התחומים, שוויון הזדמנויות, העלאת מודעות ויצירת שינוי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. יש עוד שוקי, אבל אני לא אומרת את הכל.
לא, אני פשוט שאלתי את עצמי אם לא משעמם לך.
לא,
כאילו, לשעמם לי. כי זה כל לי? זה צריכה ללמוד.
לא, לא משעמם לי לרגע, לא.
שמתי לב, כאילו, יש עוד, אז אני רק שואל מאיפה יש זמן.
כן, ואני רוצה...
לדברים החשובים תמיד יש זמן.
זה הזוי, כי ככל שעושים יותר דברים, יש יותר זמן.
הבנתי.
זה לא ברור איך זה קורה, אבל זה מה שקורה.
אבל זה קורה, אוקיי.
כן. אז אני רוצה להזמין את כולכם ואת כולכן להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il, דרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים, גם באייפון ובאנדרואיד. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום איתנו רואת חשבון בישראל ובארצות הברית, יוליה לוי, בעלים ומנכ"לית של Finally Control פיננסי, חברה לניהול פיננסי עסקי אסטרטגי, ניהול כספים והשבחת חברות, דירקטורים בחברות ציבוריות, רואת חשבון, טוב אמרתי, מגשרת, בוררת עסקית, מרצה, אתה רואה גם ליוליה יש המון תחומים ועוד לא סיימתי, פרשנית כלכלית.
אני הולך.
ותוכנית.
הטייטלים שלי מאוד קצרים פה.
טלוויזיה ורדיו. אז שלום יוליה.
שלום נירית, תודה שאת מארחת אותי כאן.
תודה שבאת להתארח אצלנו. טוב, אז אני חוזרת היום לשדר כמובן כדי להמשיך ולקדם בכל הכוח את השוויון המגדרי ואת השוויון בכל דרך אפשרית. ראינו לאחרונה שבמאבקים של השוויון יש כל מיני מאמורות, אבל כן, אנחנו מגיעות להישגים בתחומים שונים, וראינו את החוק לשכר שווה, את התיקון לחוק לשכר שווה לעובד ולעובדת, שמחייב פרסום מידע מגדרי ביחס לשכר עובדים ועובדות, על מעסיקים מסוימים, לא כל המעסיקים לצערי, שמעסיקים מעל 518 עובדים, ומחייב אותם החל מהראשון ליוני, עכשיו בחודש הזה, לפרסם דוחות, של כמה נשים וכמה גברים מרוויחים אצלהם, דוחות שכר מגדריים. וראינו גם את פסיקת בגץ, שקבע שנשים תוכלנה לשרת ביחידת החילות של חיל האוויר 669, כמו שקראנו להם בטייסת, 669. וההישגים נצברים, אבל האם...
לאט מדי, מעט
האם
מדי.
האם זה מספיק? ואת דווקא בתחום שלך... בעסקים. אני אשמח לשמוע מה את חובה בשטח.
תראי, אין ספק שהאירועים שציינת הם אירועים שנועדו לקדם את אותו השוויון המגדרי שאנחנו כולנו שואפים אליו. אגב, את יודעת, לפעמים כשמדברים על הנושא של שוויון מגדרי ואת יודעת, ככה שואלים את עצמנו
בלב... אנחנו שומעים את יוליה טוב? יופי.
אוקיי. ושואלים את עצמנו בלב, למי זה באמת טוב, אז הרבה פעמים אומרים, טוב, אנשים בטח ירוויחו מזה, אז שהם יקדמו את זה. ולדעתי, הרבה פעמים אנשים קצת מפספסים את העובדה ששוויון מגדרי בסופו של דבר מעצים את כל החברה. ולכן אני חושבת שכמו שיש נשים שמאוד, מה שקרה, פועלות כדי לקדם את הנושא הזה של המגדר השוויוני, של השוויון המגדרי, כמשהו שמאוד מאוד מאוד באג'נדה שלהם,
גם מגדר, גם מגדר השוויוני זה טוב.
נכון. אבל אני מאמינה שבאמת יותר ויותר גברים צריכים בעצם להצטרף למהפכה הזאת. את יודעת, אני בדיוק קראתי עכשיו ספר על, על רג'ה אלבורג, שזה בעצם אישה מאוד מאוד משפיעה באמירויות בדובאי, והיא בעצם מצוטטת שם את המנהיגים שלהם, שבאים ואומרים שזה כמו שיש לבן אדם שני עיניים, והוא יראה רק עם עין אחת. אני חושבת שבחברה שבה יש פערים כל כך גדולים, בין הכנסות של גברים להכנסות של נשים, בסופו של דבר זה חברה שבמקום לראות בשתי עיניים, היא רואה רק בעין אחת. במקום ללכת בזקופה על שתי רגליים, היא בעצם צולעת על רגל אחת.
בדיוק, משהו
וזה מצב שהוא בעצם התקבע לאורך השנים, ולצערנו אנחנו גם רואים שהקורונה, שאני מקווה שכבר מתחילה לעזוב אותנו עת, היא למעשה רק החמירה את המצב, ואם לפני הקורונה דיברו על כך שיקח 100 שנה לסגור את הפער ברמת ההסתכלות של נשים לעומת גברים, אחרי הקורונה מדברים על 130 שנה. ואני חושבת שבאמת זה הזמן לכולנו להתעורר, ובאמת לבוא ולראות מה אפשר לעשות יותר אולי, כדי לקדם את זה, כי המהלכים שנעשים עד היום, כמו שאני ככה התפרצתי לדברייך לפני כן, זה מעט מדי וזה לאט מדי. כי בסופו של דבר, גם החוק הזה פונה לחברות גדולות, שאומנם אולי שם, מה שיקרה, יהיה איזשהו שינוי בעקבות, כולי תקווה שזה מה שיקרה, כי הרבה פעמים באמת שמעבירים חקיקות מהסוג הזה, זה באמת מייצר מצב שמי שמקבל פחות, שכרו עולה. אנחנו יכולים לראות דוגמה לכך חוק שחוקק ברשות לניירות ערך, שבעצם כל החברות הציבוריות באיזשהו שלב היו צריכות לפרסם את חמשת המקבלי השכר הגבוהים אצלהם, שבעצם המטרה בינינו הייתה לגרום לאלה שמקבלים יותר מדי שיורידו את הציפיות. בפועל מה שקרה זה שבעצם הציפיות רק עלו ושכר של כל המנהלים בחברות הציבוריות עלה. אז אני מאוד מקווה שהמגמה שתקרה עכשיו בעקבות החקיקה ובעקבות פרסום הדוחות באמת תייצר מצב שבו מקבלי השכר הנמוך יותר בעצם שכרם יעלה. מצד שני, אני חושבת שהחקיקה פסחה על אותן חברות שבאמת זקוקות לה, שזאת אומרת אותן חברות קטנות ובינוניות, הרי בסופו של דבר זה המעסיק הגדול במשק. וברגע ששם אין את החוק הזה, ושם בעצם עיקר העוולות נעשות, אנחנו בעצם רואים פתרון חלקי. אני מאוד מקווה שאולי זה יהיה רק צעד ראשון, ובהמשך גם החברות הקטנות יותר ייכללו בחקיקה. אבל נכון לעכשיו, אני חושבת שהדרך עוד ארוכה.
כן, עדיין אני חושבת שגם אם אנחנו נקבע שכר שווה לעובד ולעובדת, עדיין אנחנו מתעלמות מהבעיה היותר קשה, שגם אם השכר יהיה שווה, עדיין זה לא יביא את העובדת לבקש את השכר הגבוה. כאילו אם מישהו בצורה פטרנליסטית יגיד לו, הוא מרוויח ככה, אז גם היא תרוויח ככה, עדיין זה לא מביא אותנו אנשים לעמוד על שלנו ולקבל את הערך שלנו ולדרוש את השכר הגבוה. כי הבעיה בעיניי זה לא שזה מתבטא בזה שהשכר לא שווה. אבל הבעיה בעיניי שנשים לא מבינות את הערך של עצמן ולא דורשות את השכר כמו שהגברים דורשים את השכר שלהם. זה דבר אחד. ודבר אחר לגבי מה שאמרת, זה גם וורן באפט אמר בזמנו, תראו לאן הגענו עם מיצוי של 50% מהפוטנציאל. תסתכלו על האנושות, לאן היא הגיעה, כמה הישגים אנחנו השגנו. תארו לעצמכם, אם היינו ממצים את כל הפוטנציאל של האנושות, גם את ה-50% הלא ממוצא, ושלא מגיע לידי ביטוי שזה החלק הנשי.
נכון.
אז זה לגמרי מה ש...
אין ספק, עכשיו תראי, אני מאמינה שבסופו של דבר הפתרונות הסופיים והנכונים מועילים ויעילים לאתגר הזה, כמו להרבה מאוד אתגרים, הם צריכים לבוא גם מלמעלה וגם מלמטה. כי למעשה כשיש את החקיקה ויש איזשהו מאמץ או ניסיון של הממשלה, של המחוקק, לכפות איזשהם פעולות שבעצם נועדו בסופו של דבר לצמצם את האי שוויון, אני חושבת שזה צעד חשוב, אבל אתה יודעת, זה כמו בטבעת, הרי טבעת פעם הייתה רק קטע מתכת, וברגע ששני הצדדים התכופפו, אז בעצם נוצרה הטבעת. אני חושבת שגם פה, זה שהמחוקק בא ו... ומייצר איזשהו אינסנטיב לפרסם את, את הנתונים ובעצם לצמצם את הפער, אני חושבת שגם הנשים בכל תחום ובכל מקצוע, לא משנה אם הן שכירות, עצמאיות, צעירות, בוגרות, משכילות יותר, משכילות פחות, בסופו של דבר, אני חושבת שאנחנו כנשים לפעמים לא יודעות לשאול את עצמנו שאלה טובה יותר, כאילו שאלות טובות, ומה זה אומר? למעשה לבוא ולשאול לא למה אני מקבלת פחות, אלא איך אני יכולה לקבל יותר. ופה באמת, אם אנחנו נפקח את העיניים, אז אנחנו הרבה פעמים נראה את העמיתים הגברים שלנו, עושים דברים קצת שונה מאיתנו, בין אם זה ללכת ליותר השתלמויות מקצועיות, בין אם זה לדרוש יותר, בין אם זה לייצר איזה שהם קשרי עבודה, ליזום יותר דברים, ובאמת לבוא ולדרוש קצת יותר, אז אני חושבת שבאמת השינוי יתחיל גם מלמטה. כי לפי דעתי, אנחנו כנשים לא תמיד שואלות את עצמנו מספיק שאלות של מה עוד אפשר לעשות ואיך אני יכולה לשנות.
אבל למה נשים לא עושות את זה?
יש פה באמת מגוון סיבות, ואת יודעת, יש לא מעט מחקרים שנעשו על זה, ובאמת אפשר ככה לפתח על זה דיון רחב, יש כמה סיבות חשובות נקרא לזה. קודם כל, אנחנו מזהות תופעה של נשים שהרבה פעמים אחרי שמגיעות הילדים, מגיעים הילדים לעולם והמשפחה מתרחבת, בעצם מצמצמות את היקף המשרה שלהם. ואז למעשה, באופן טבעי נוצר מין מצב שאת עובדת בפחות שעות, אז ברמה אבסולוטית השכר שלך מצטמצם. אז זה קודם כל באמת איזשהו תופעה שהיא בחלק מהמקרים אנחנו רואים שהיא פחות נפוצה, בחלק מהמקרים אנחנו רואים שזה לגמרי ככה משבית את האישה מרגע שמגיעים ילדים, היא עובדת הרבה פחות שעות. אז פעם אחת יש את הדבר הזה.
ברגע שהיא יורדת... אישה?
למה? כי איך אומרים, ככה תמיד היה, אז בואו נמשיך בצורה הזאת.
למה?
אז שוב, בחלק מהמקרים זה בא מתוך בחירה, שנשים רוצות להיות שם
ולשגרה לחוות
את האימהות. ובחלק מהמקרים זה פשוט ציפייה של החברה, של הבן זוג, של הסביבה, שבעצם את לא אימא מספיק טובה, אם את עכשיו אחרי מספר חודשים חוזרת בפול טיים ג'וב, ואת לא מוצאת ילד כל יום מהמסגרת. סיבה נוספת לדעתי היא כרוכה בכך שהעלויות החינוך שלנו בארץ כל כך גבוהות, שיש נשים שאומרות, זה פחות משתלם לי לעבוד ולהוציא את כל המשכורת על המטפלות ועל הגנים ועל כל המסגרות שאחרי צהריים שבעצם יאפשרו לי ללכת ולעבוד, כי זה בעצם יביא אותי לאותה נקודת איזון, שבעצם זה לא משנה אם אני אצא או לא אצא.
אבל המחשבה היא רק מחשבה על כסף.
נכון, נכון.
ואי אפשר לחשוב רק על
נכון.
כסף.
נכון, ופה אנחנו באמת מפספסות את האלמנט של, בסופו של דבר, אם אנחנו עוצרות את הקריירה שלנו לתקופה מסוימת של גידול ילדים, שבחלק מהמקרים זה יכול להיות עשור ומעלה, ואם אנחנו מוסיפות לזה את הצמצום בהיקף המשרה, ואת העובדה שאנחנו גם הרבה פעמים בולמות את ההשתלמויות שלנו, ואנחנו לא הולכות ללמוד ולא נוסעות, מה שנקרא, לרכוש מיומנויות חדשות, אז הרבה פעמים האפקט המצטבר יוצר באמת את הפער הזה. אבל מה שבאמת חשוב שאנחנו נזכור זה שלהבדיל ממה שמקובל לחשוב, הפער לא נוצר רק אחרי שבאים הילדים. כלומר, אם הולכים לעובדים שהם משקרה מסיימים את הלימודים ומתחילים קריירה גם בחול וגם בחורה שסיימו אפילו אותם לימודים והם נכנסים לאותו תפקיד, כבר אז אנחנו רואים בעצם את המגמה שהרבה פעמים האישה מקבלת פחות. למה? אז יכול להיות שזה סוג של נבואה שמקשמה את עצמה שבעצם, טוב, את בטח מתי שאת התחתני, תלדי ואז תעבדי פחות, אז בואי נשלם לך כבר עכשיו הרבה פחות.
ועכשיו אני עובדת בדיוק כמוהו.
נכון, נכון. וזה באמת משהו שאנחנו הרבה פעמים ככה רואים, וזה גם, זה בדיוק הסיפורים שעולים עכשיו לכותרות, והיה עכשיו סיפור של עובדת הייטק, שבעצם אחרי 5 שנות מאבק בבתי משפט, באמת קיבלה את הפיצויים שמגיעים לה, כי למעשה היא עבדה במקביל ל6 עמיתים גברים.
בנסות.
היא קיבלה 18, כן, היא קיבלה 18, והם קיבלו בין 24 ל-50.
אבל זה בסוף היה רק פשרה, זה לא היה פסק דין.
נכון, ובסוף גם נכון, וגם איך שזה נסגר, זה נסגר בסוף שהיא קיבלה את הפער בינה לבין הגבר שקיבל את השכר הכי נמוך. כלומר, יש פה באמת איזשהו גם עניין של מודעות חברתית, גם עניין של ההכרה בזכויות שלך, וגם הרבה פעמים אנחנו כל כך עסוקות בלעבוד, שאנחנו לא תמיד מרימות את הראש כדי לבוא ולבדוק מה קורה סביבנו. אז זה בהחלט ככה נקודה מאוד מאוד חשובה למחשבה, ולדעתי באמת אם גם הגברים וגם הנשים יהיו יותר מודעים לתופעה הזאת, ותהיה שקיפות גבוהה יותר ברמות השכר, זה באמת ייצר איזשהו צמצום של הפער. כשלמעשה פה אני גם חייבת, את יודעת, בתור אחת שמלווה הרבה מאוד עסקים, אני גם חייבת לבוא ולשלוף את הקלף שלה מבחינת המעסיק. הרי בסופו של דבר מעסיק בא ואומר, אני קונה משאב של עבודה בתמורה לאיזשהו כסף, וכמו כל איש עסקים, השאיפה שלו היא לסגור את העסקה הכי טובה, שזה אומר לקנות בכמה שפחות כסף את המשאב הכי טוב. ופה לדעתי דווקא יש אינטרס מה שקרה, של המעסיק לבוא ולתת לנשים שכר גבוה יותר. למה? כי אם בודקים את את הנאמנות של נשים למקומות עבודה לעומת גברים, מגלים הרבה פעמים שנשים נשארות יותר זמן ומשקיעות יותר וגם מעבר לשעות עבודה, והן הרבה יותר לויאליות למקום העבודה. כלומר, גם אם אני כמעסיק חושב לפעמים טוב, היא מבקשת רק 40% פחות מעמית גבר שלה, לפעמים דווקא שווה ללתת לה קצת יותר, ואולי לקחת שתיים כמוה במקום אותו גבר, כדי לבוא ולראות איך אני גם כמעסיק קונה יותר מהמשאב האיכותי הזה. ולכן אני חושבת שבאמת הדגש שאנחנו צריכים לשים לב גם כמעסיקים, זה שהרבה פעמים כאילו, אנחנו לא רק נקבל משאב אולי איכותי יותר, אלא גם משאב שישאר איתנו לאורך זמן. כי בסופו של דבר, עובד שמחליף מקום עבודה כל כמה שנים, עולה למעסיק כמערכת הרבה יותר, כהכשרה והאיתור וכל התהליכים שבדרך. ופה באמת חשוב לקחת בחשבון את כל את כל הנקודות מבט, ורק אחרי שנוכל לשלב אותם ולראות באמת שזה למעשה משרת את כולם, אוקיי? כי למעשה גם הגברים שמעסיקים עכשיו הרבה יותר, מקבלים עכשיו הרבה יותר כסף, אם הם יתחילו עכשיו לחשוש, אולי הם יקבלו קצת פחות, או שבעצם יהיו נשים שיכנסו אולי במקומה, מה שלדעתי לא מוצדק, יכול אולי להביא גם אותם למקום של אוקיי, אז איך אני יכול לתת יותר ערך לאותו מעסיק, ואיך אני יכול לבוא ולרכוש מיומנויות חדשות כדי לקבל שכר יותר גבוה למרות השינוי חקיקה, זה שוב פעם יכול לשרת את המשק, את מקום העבודה, את המעסיק ואת כל החברה.
אז לפני שאנחנו נמשיך, ואני מקווה שנוכל לדבר על כל מה שתכננתי, אנחנו נקשיב לשיר של רן דנקר ואילי ברוטנר, שווים.
אני שחור, אני חשוך, אתה באור שמחמם כמו אמא ושדואג לך. אתה קטן, אני גדול, אני רוצה, אתה יכול לרקוד, לצעוד קדימה, להיות שלם בין אנשים. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. אני בוכה, אתה צועק, אני טועה, אתה צודק, זאת הצגה שלנו, ואין קהל ואין במה, אולי נשב ננוע, אתה אתה, אני וגם תחלוף הרוח, ויעברו השנים, ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים ונזרום ביחד עד אין סוף שנייה לפני שגם החוף מגיע
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז יוליה, עם כל הקשיים וכל החסמים שמערימים על נשים, ספרי לי איך את הלכת בדרך שלך ואיך את הולכת בדרך שלך ולא עושה את כל מה שהחברה מכתיבה לך.
תראי, אני לא יודעת אם אני לא עושה את כל מה שהחברה
טוב,
מכתיבה.
טוב, לא את הכל. חלק.
אבל אני אגיד לך מה, אין ספק שאני אולי היה לי יותר את הזכות לעשות מדי פעם עצירות, ובמקום ללכת עם, נקרא לזה עם העדר, ולעשות מה שכולם עושים, מדי פעם לעצור ולשאול את עצמי שאלות האם זה מתאים לי. אז הסיפור שלי...
שזה טיפ נהדר לכל אחת ולכל אחד, זה לא קשור ליוליה. כל אחד חייב לעשות עצירות מדי פעם ולראות אם זה מתאים לו, או שצריך לשנות כיוון.
לגמרי, לגמרי. אני חושבת שבאמת הרבה פעמים אנחנו נולדים למין חברה כזאת שיש דברים שזה מה שעושים. הולכים לבית ספר, אחר כך הולכים לצבא, אחר כך הולכים ללימודים, מתחילים לעבוד, מתחתנים, מביאים ילדים, לוקחים משכנתה, וזה מה שעושים, כי זה מה שעושים. ואני חושבת שבודדים עם האנשים שאומרים, רגע, ומה עוד אפשר לעשות? איך עוד אפשר לחיות? מה עוד אנחנו רואים? היום בתקופת הקורונה אנחנו אולי רואים קצת יותר צעירים שמתחילים לשאול את עצמם את השאלות האלה וככה מנסים לשנות את האורח חיים, אבל בתקופה שלי זה היה קצת פחות נפוץ. ומה שקרה לי זה שבעצם הייתי מאוד מאוד תמיד סקרנית. ואני בעצם גדלתי בברית המועצות, הגענו לישראל יחד עם ההורים שלי כשהייתי בת 11, ובעצם ידעתי שאם לומדים, אז מצליחים. זה בעצם היה הנוסחה שככה הטביעו אותה אצלי בראש מגיל מאוד מאוד צעיר, וראיתי שאם לומדים ועובדים קשה, אז מצליחים. ואני זוכרת שבתור ככה נערה ובחורה צעירה, תצפתתי על אנשים, גם על המשפחה שלי, גם על החברים שלי, וראיתי ש... זה לאו דווקא מה שנקרא קשר
חד-חד-חד. את לא אמנת לזה, את בחנת את זה.
בדיוק, ראיתי רגע, ראיתי את ההורים שלי עובדים מאוד מאוד קשה, ולא ראיתי שם איזו התעשרות מאוד מאוד גדולה. ולעומת זאת ראיתי אנשים שנראה שהם עובדים הרבה פחות, אבל הם עושים כנראה משהו קצת אחרת. ואז למעשה באתי ואמרתי, אוקיי, אז איך עושים את זה ומה עושים? אני חושבת שבאמת אחד השיקולים שהשפיעו על מה, על בחירת המקצוע שלי ועל מה שהלכתי ללמוד באוניברסיטה, זה באמת הסקרנות הזאת, איך עובד התחום הפיננסי, איך עובד הנושא הזה של כספים, למה יש כאלה שיש להם ויש כאלה שאין להם, מה הם יודעים שאחרים לא.
מאיזה גיל הג'וק הזה בראש שלך?
וואו, אני חושבת שהוא נכנס אי שם בגיל 8-9, כשבעצם ברית המועצות התפרקה, אז לסבתא שלי שכל החיים חסכה ככה גרוש לגרוש שיהיה לה לפנסיה, היה חיסכון של קרוב ל-2-3 מיליון שקלים במונחים של היום, ובעקבות הפירוט של ברית המועצות היה שם אינפלציה מאוד מאוד גדולה, וכל החיסכונות של התוך מספר חודשים היו שווים לכמה כיכרות לחם. ואני זוכרת שאני בתור ילדה צעירה אמרתי, רגע, איך זה יכול להיות? למה היא לא קנתה אוטו, מוסך, קרקע, בית, לא יודעת, רהיט, משהו שלא היה מתנדף. ואז בעצם לא ידעתי מה זה אינפלציה.
זה מחשבה של ילדה בת 8.
כנראה, כן. 8-9, משהו כזה. ובעצם זה ככה משהו שליווה אותי לאורך החיים, ואני יכולה להגיד לך שגם היום, אם אני בוחנת את ה... נקרא לזה תפיסת ההשקעות שלי, את מדיניות ההשקעות שלי בבית, וגם מה שאני עושה על הרבה פעמים ללקוחות שלי, זה מאוד יושב שם על מה שנקרא פחות הדברים הפיננסיים האלה שיכולים לייצר תנודות ולהימחק תוך פרק זמן מאוד קצר, אלא באמת לייצר פיזור ועוגנים ודברים שהם לא יכולים מה שנקרא להיעלם. אז זה בעצם ככה חיידק שנכנס לי אז, וכשעמדתי בפני בחירת המקצוע, הלכתי ואמרתי, רגע, כלכלה, חשבנות, מנהל עסקים, זה בדיוק המקצועות שאמורים ללמד איך ומה. והלכתי ללמוד את זה, ואת יודעת, מלמדים שם הרבה תיאוריות.
באיזה שנה הגעת לארץ?
ב-94.
בת כמה היית?
11. ובעצם כשהתחלתי ללמוד, אז ראיתי את כל המודלים ואת כל הזה, מה החברות הגדולות עושות, והכל ברמת המיקרו ומקרו וכו, אבל זה לא התחבר לי איפה זה פוגש אותי בחיים. עד שלא נכנסתי לשוק העבודה המקצועי, ואז בעצם פגשתי אנשים שנמצאים בתפקידי רואי חשבון, בכל מיני פירמות ריאת חשבון גדולות וחברות, וראיתי שגם שם אין איזה פתאום, איזה מפץ הגדול שפתאום משפריץ כסף לכל כיוון, וראיתי שרוב האנשים הולכים למסלול, ולאט לאט מטפסים בסולם הדרגות הארגוני. ושוב, זה כרוך בהרבה מאוד עבודה, והרבה מאוד השקעה, והרבה מאוד כישורים פוליטיים, ותקשורת נכונה.
את מתכוונת, למדת ראיית חשבון, נכון. וראית שכולם הולכים למשרדים של
נכון, ראיית חשבון. נכון, ואחרי משרדים כולם הולכים לחברות.
והם הופכים לשותפים, או מתקדמים במעמד שלהם בחברה.
אחרי המון שנים הופכים לשותפים, ורק כאלה שהיו להם בעצם את היכולות המחירתיות, או את יכולות השיווק, שבעצם מחפשים אצל השותפים, כי לא מספיק שתהיה טוב בפן המקצועי. ואגב, יש לי חברה טובה שהייתה מעל עשור באחד הפירמות כאלה, והיא הייתה מאוד 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 מקצועית במה שהיא עושה, אבל בעצם לעולם לא קיבלה הצעה להיות שותפה. למה? כי היו חסרות לאותן מיומנויות של שיווק, מכירות והבאת לקוחות, שזה בעצם מה שהיה הרכיב החסר כדי שתוכל לקבל את הקידום. אגב, בגלל זה גם אמרתי בחלק הראשון של הרעיון, שהרבה פעמים נשים עושות את מה שהן עושות נהדר, ומשקיעות את הנשמה, ומה שנקרא, עושות את העבודה שלהן בצורה טובה, בלי להסתכל מסביב איזה עוד מיומנות אולי אני צריכה להוסיף לארגז הכלים שלי, כדי שאני אוכל באמת לקפוץ למדרגה הבאה. וזה באמת ככה איזושהי מחשבה שתמיד עפפה אותי, כי כל הזמן הסתכלתי לצדדים ואמרתי, מה הוא יודע שאני לא, למה אותו קידמו ואותי לא. עכשיו, בחלק מהמקרים בעצם זה באמת היה באמת עניין של מיומנויות.
אבל זה מחשבה יפה, כאילו, מה הוא יודע שאני לא, ולא אני לא מספיק טובה, או אני לא מספיק. כאילו, זה איך אני מתקדמת, זה תמיד לראות את החצי כוס המלאה, איך אני מתפתחת, וזה צורת מחשבה שצריך לאמץ אותה.
נכון.
כי יש הרבה נשים שלא חושבות ככה, גם הרבה גברים שלא חושבים ככה, והם נשארים איפשהו למטה.
תראה, אני יכולה להגיד לך שנגיד אחד הדברים שמאוד עיכבו אותי, נגיד באופן אישי, זה שתמיד אמרתי, טוב, אין לנו קשרים בארץ, אנחנו משפחה של עולים, באנו, ואין לנו קשרים בארץ, ואין לנו... זה ככה איזשהו סרט שרץ לי. עד שאמרתי לה, יום אחד, רגע, לי אין קשרים, אבל איך עושים קשרים? מה עושים אנשים שיש להם קשרים? לאן הם הולכים? איפה הם פוגשים? איך הם מייצרים את הקשרים? ואז בעצם התחלתי לעשות דברים שעד אז לא עשיתי. ואגב, אני משתדלת לעשות את הבדיקה הזאת כל כמה חודשים, כדי לבוא ולראות, רגע, מה עוד אני לא עושה שאולי כדאי שאני אעשה? וזה באמת מייצר איזשהו שינוי, כי איך איינשטיין אמר, זו אי שפיות לעשות את אותו הדבר ולצפות לתוצאה שונה. ולכן אני חושבת שבאמת אחד הדברים שאפשר לקחת מהסיפור שלי, זה באמת את החשיבה הזאת של רגע, מה אין לי? איך אני אוכל להשיג את זה? בואו נראה איך אנחנו משלימים.
ולא לאמץ שום מחשבה קורבנית.
לגמרי. אז אני בעצם סיימתי את הלימודים שלי, נכנסתי לאחת הפירמות הגדולות, ואחרי תקופה בעצם הייתה לי איזושהי הזדמנות לעשות גיחה לחול, נסעתי לשם, השלמתי את ההכשרה שלי כראות חשבון בארצות הברית, וכשחזרתי, אז בעצם גם חיפשתי עבודה, והגעתי לארגון שבעצם הבנתי שאני צריכה לפתח מימוניות פוליטיות נוספות כדי בעצם להתקדם בסולמות המקובלים בארגונים, ואמרתי שזה פחות מתאים לי, אני לא רואה את עצמי, כמו שקרה, לא אימנתי בדרך הזאת, וזו בעצם אחת הסיבות שהסיטה אותי מהמעמד של הסחירה למעמד של העצמאית, כי הבנתי שאני בעצם רוצה א' לנהל את הסיכונים שלי ולא להיות תלויה במעסיק אחד, אלא בעצם לפתח מספר תחומים ומספר גורמים. משם גם בא הכיוון של אולי דרך זה אני ארוויח קצת יותר כסף ממה שיכולתי להרוויח כסחירה, שאגב, זה מאוד מאוד נכון, כי כסחירים אנחנו מוכרים את הזמן שלנו בכסף. כעצמאים אנחנו מוכרים את הזמן שלנו ביותר כסף, אבל גם פה אנחנו הרבה פעמים רואים את הסיבה ללמה נשים, למשל, גם בתור עצמאיות מרוויחות הרבה פחות מגברים. אנחנו מדברים על פער של לפחות 40%. ואחת הסיבות זה שבאמת הן עושות את הקפיצה הזאת מסחירה לעצמאית. אגב, חלקן עושות את זה אפילו נקרא לזה אי הצלחה מסוימת, כי הן פתאום מגלות שהן אפילו מרוויחות פחות ממה שהיה להן מקודם. ובעצם במקרה הטוב, הן מייצרות לעצמם עיסוק שהן מרוויחות יותר ממה שהיה קודם. ופה הרבה פעמים הם מזהות שקשה להם לקפוץ למדרגה הבאה, שהמדרגה הבאה להיות בעלת עסק. שמה המשמעות של להיות בעלת עסק? זה בעצם להיות במקום שבו את רוכשת משאבים, זמן של עובדים אחרים, ואז למעשה את בונה מנגנון שהוא בעצם לא רק נותן לך תעסוקה, אלא נותן תעסוקה לאחרים, מאפשר לך להתפנות לפיתוח, לשיווק, לדברים אחרים, ולמעשה לייצר פעילות הרבה יותר גדולה, וכמובן כתוצאה מזה גם רווחים יותר גדולים. אז פה באמת ככה, לך. פה באמת ככה זיהיתי את, את, את ההזדמנות של, אוקיי, אז שלב ראשון מסחירה לעצמאית, אחר כך מעצמאית לבעלת עסק. שלב הבא הוא בעצם...
איזה איכויות את בעצם רתמת לטובתך, או ידעת שיש לך כדי... להפוך לבעלת עסק.
תראי, אני חושבת שזה
איזה ערך מוסף.
תראי, אני חושבת שזה...
כי חייב להיות ערך מוסף מעבר למקצוע של רואת חשבון.
בוא נגיד ככה, אז בהתחלה זה היה בעיקר, זה היה הבסיס, ואז עוד פעם, אותה סקרנות שהובילו אותי כל החיים, בעצם גרמה לי לחשוב, רגע, איזה צרכים יש לאנשים? במה עוד אפשר לעזור? איזה שירות דרוש והוא לא קיים, או שהוא בעצם לא מפותח לרמה שעונה על הצרכים של אנשים ולקוחות מסוימים. זה היה גם כיוון של לבוא ובעיקר, בעיקר, בעיקר, ואם את, אם את רוצה תשובה קצרה, זה בעיקר לצאת מאזור הנוחות. כי... כל עוד, מה שקרה, אנחנו דוחפות את עצמנו לצאת מאזור הנוחות, ואנחנו הולכות ועושות דברים שפחות נוח לנו, פחות רגיל לנו.
שעוד לא עשינו.
שעוד לא עשינו, בדיוק. אז בעצם אנחנו מתחילות באמת את הפריצה האמיתית. וזה תהליך שהוא לא מספיק לעשות אותו פעם אחת ולעצור. זה משהו שצריך לעשות את זה ברמה היומית, ברמה השבועית, ברמה החודשית, וכל פעם, את יודעת, להציב איזשהם מטרות ולהתאפס עליהם.
כי אזור הנוחות הוא כל הזמן עוקב אחרינו.
בדיוק. עכשיו, מה הרבה פעמים גם עוצר נשים בעיקר מלהתקדם במסלול הזה? שהן מרגישות שאין לי את הכוחות, או אין לי את המשאבים. אני יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות, אבל אני לא יכולה מכל מיני סיבות, אז אני לא עושה. והרבה פעמים גם לא באה המחשבה הזאת שאומרת, רגע, זה מה שחסר לי, מאיפה אני יכולה לקבל את המשאבים? מי יכול לעזור לי? למי אני יכולה לפנות? כי איכשהו חלק גדול מהאנשים, יש להם מין תפיסה כזאת של, אני יודעת הכל לעשות לבד. אני חזקה, ואני חונכתי לא להיות תלויה באף אחד, ואני בעצם אתמודד עם זה בעצמי. וזה לא תמיד נכון. כי דווקא במקום שבו אנחנו מזהות מה חסר לנו ופונות לקבל עזרה, בין אם זה יועצים מקצועיים, בין אם זה בני משפחה, בין אם זה אנשים שהצליחו במה שאנחנו עושות בעבר, ויכולים להנחות אותנו ולתת לנו את ההכוונה, זה מה שהרבה פעמים נותן את הכוח ואת הדחיפה. וכשאנחנו בעצם מצליחות להגיע לשם, אנחנו אומרות, וואו, איזה כיף. לא חשבתי שאני אצליח, אבל הנה, אני פה, ועכשיו נהיה לי גם תיאבון לעשות את הקפיצות הבאות. אז אני חושבת שבהקשר הזה גם חשוב לייצר את הסביבה התומכת, שבעצם מעודדת, שבעצם מאמינה, שבעצם נותנת את הכלים, ומאפשרת גם להיות במקום שגם אם את טועה, לפחות ניסית. בואי תנסי.
מי שאין לה סביבה תומכת?
לייצר.
איך מייצרות?
לייצר.
סביבה תומכת.
לחפש, את יודעת, יש את החוק הממוצע החברתי שבא ואומר שבכל רגע נתון אנחנו ממוצע של 5 האנשים הקרובים אלינו. ובהקשר הזה, אם את מרגישה שמישהי מהמאזנות פה מרגישה שהיא נמצאת בסביבה שהיא לא מספיק תומכת, אז פשוט להוציא את האנשים הלא תומכים, להוציא את החברים המפקפקים, את החברות הדאגניות, או את הגורמים שככה מכניסים אותנו למקום הפחות טוב ופחות מקדם, ולהכניס במקומם אנשים אחרים, אנשים שעושים את מה שאנחנו עושות הרבה פעמים בתחומים אחרים, לאו דווקא בתחום שלנו, לייצר את החיבור לקולגות, לייצר את החיבור בכל מיני ארגוני נטוורקינג אולי, ללקט את האנשים שאנחנו מאמינים שהם האנשים שאפשר ללמוד מהם דברים. שוב, זה כמובן גם עניין של חיבור אישי, אבל זה בעיקר להיות מאוד מאוד סלקטיביים במי הם אותם האנשים שנמצאים סביבנו. כי אם אנחנו נקיף את עצמנו בסביבה תומכת ואנשים שעושים ונותנים לנו השראה, אז גם אנחנו, מה שיקרה, נעזור אומץ ונעיז להצליח יותר.
ברור.
אז אני חושבת שבאמת הנושא של הסביבה הוא מאוד 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 חשוב פה. וכן, יש גם נפילות ויש גם אי הצלחות. ופה באמת, ככל שאנחנו נשכיל בעצם ללמוד גם מאותם טעויות ולהבין למה הצלחתי ולמה הצלחתי פחות ומה אפשר לעשות אחרת, ובואו ננסה שוב עד שנצליח.
אז איך את עוזרת לנשים בעסקים?
אני עוזרת לא רק לנשים, אני עוזרת גם לגברים, אבל...
השם ישמור, מצוין, צריך לעזור לכולם.
כן,
וגדול... למה את עוזרת במיוחד לנשים? כאילו, איפה את רואה את הדברים שקיימים, שאת צריכה לטפל בהם בעיקר אצל נשים ופחות אצל גברים, ואיך את יכולה להוציא אותם מהמצב הזה ולקדם
אני אותם? אני חושבת שאם אני באמת לוקחת את הלקוחות הגברים שלי והלקוחות הנשים שלי, להערכתי אצל נשים, אני... בעצם עובדת קצת יותר על הנושא של העצמה, על הנושא של שאלות פתוחות ועל הנושא של העידוד, כי בדרך כלל הן באמת מגיעות ממקום קצת יותר חושש, קצת פחות מעיז, קצת פחות, מה שנקרא, פורץ גבולות. ופה למעשה, מבחינת תהליך העבודה, אנחנו בסופו של דבר עושים את הדברים בצורה די דומה, אבל האיך הוא זה שמשתנה. ואני חושבת שבאמת הפרגון המתמשך והעידוד בעצם העידוד של לבוא ולשאול שאלות איך אני כן יכולה במקום למה אני לא יכולה, זה בעצם איזשהו כלי מרכזי. אני יכולה לתת לך דוגמה שעבדתי עם מספר לקוחות והיה שם איזשהו אלמנט מאוד מאוד חזר על עצמו שבעצם הם פרסמו איזשהו שירות או איזשהו מוצר, ובעצם הייתה איזושהי התעניינות, והעסקה לא נסגרה. אז בעצם ישבנו וניתחנו את זה, ואמרתי, אוקיי, בואי נרים טלפון לאותו מתעניין או מתעניינת, ונשאל, למה העסקה לא נסגרה? אולי רק שנבין, כדי שפעם הבאה לפחות נצמצם את הטעות. ובמספר פעמים היה באמת מצב שהרמנו טלפון, ובעצם ראינו שהבן אדם מהצד השני אמר, אוי, איזה יופי, טוב שהתקשרת, אני בדיוק חשבתי שרציתי לקנות, אבל לא הספקתי, איך אפשר לשלם, בואי נתקדם. ובעצם במספר פעמים האלה באמת ראינו שנשים פחות מאמינות שהן מצליחות למכור, כי הן פשוט חושבות שאוקיי, אם לא חזרו אליי, סימן שלא רוצים. ולכן פה בעצם החוויה הזאת של לעשות את זה מספר פעמים, וליצור את האינטראקציה הזאת, שבעצם פעם אומרת, כן רוצים לקנות את המוצר שלך, ובואי רק תעשי את הפולו-אפים בזמן.
זה לשנות את התפיסה, נכון. זה לא שאני לא מספיק טובה, זה כמו שאני שוב חוזרת לאורן באפט הגאון, משפט מאוד קטן בעיניי עלה על הבעיה שיצרה את החוסר שוויון המגדרי, וגם נתן את הפתרון לאיך אפשר לפתור את החוסר שוויון המגדרי. זה אומר שהבנות שלי, שהאחיות שלי היו צעירות, לי אמרו שהשמיים הם הגבול, כי אני גבר, ולהם אמרו, אתם התפקיד שלכם מוגבל, אתם התפקיד שלכם בבית, והם לא פחות חכמות ממני, אבל אותם ניתבו לכיוון אחד, ואותי ניתבו לכיוון אחר. וכשאנחנו מקבלים מסרים שונים כאלה בילדות, שהם מסרים לבנים ומסרים לבנות, הם כאלה שונים, אז הבנות מפתחות לעצמם איזשהו נרטיב של אנחנו לא בנויות לדבר הזה, שזה לא מתאים לנו, שזה לא יושב עלינו, וזה כל כך אינרנטי, וזה כל כך בסיסי, שנורא קשה לשנות את זה, והפתרון הוא באמת, ובטח תכף נדבר גם על הילדים שלך, זה פשוט להעביר מסרים זהים לבנים ולבנות בגיל אפס, ממש בגיל אפס, אבל מההתחלה.
שאגב, להעביר מסרים, את שואלת אותי, זה לא מספיק רק להגיד את המסר.
לא, לא, לא.
חשוב גם לחיות לפיו, כי זה לא משנה מה אני אומרת, זה משנה מה אני עושה.
מגיל אפס עד גיל שלוש, הדיבורים לא ממש עוזרים. אבל אם ילד רואה הרמת גבה על איזשהו משהו, או שאם ילד רואה שאמא תמיד ניגשת אליו כשהוא בוכה, או שאבא לא בבית, אז הוא מבין, ככה זה צריך להיות, האמא מטפלת, והאבא עובד. זה מה שמוטמע, כי הילדים לא קולטים את המלל, הם קולטים את האנרגיה, הם קולטים מה שהם רואים, והשלוש שנים הראשונות זה השנים הכי חשובות ליצירת בסיס התודעה.
אבל מצד שני זה גם לא אומר שאחרי גיל שלוש אנחנו מרימות ידיים, כי זהו.
לא, לא, לא. אני חושבת שהעבודה צריכה להיות כל הזמן. אבל כל מה שקורה פשוט נבנה על מה שנבנה עד גיל שלוש, ופשוט מקבע את זה, אלא אם כן אנחנו משנות את זה, ואנחנו רואות שינוי, כן, אמרה לי, הייתה פה בתוכנית טל ברייר בן מוחה, שמכניסה שוויון מגדרי לגני ילדים, ויקרא להם את הסיפור של הנסיכה עם שקית הנייר. מכירה את הסיפור הזה? על זה שחטפו את הנסיך ושדדו את הבית, את הארמון, ולא נשאר מה ללבוש, והיא לבשה שקית נייר, והיא באה והצילה את הנסיך, והנסיך אמר לה, תראי איך את לבושה, את לא לבושה כמו נסיכה, במקום להגיד לה תודה, איזה יופי שהצלת אותי. ויקראו את זה לילדים בני שלוש, לילדים בנות ובנים בגיל שלוש, ושאלו אותם איך הסיפור נגמר. אז הבנים אמרו שהנסיך התחתן עם הנסיכה, והבנות אמרו שהנסיך הציל את הנסיכה, והבנות אמרו שהנסיך התחתן עם הנסיכה. והנסיכה אמרה לו, אני לא אתחתן איתך בסיפור. פשוט הם לא יכלו להכיל את המסר של הסיפור הזה אחרי שלוש שנים של הטבעה והטמעה של נרטיב אחר, שהנסיך מציל את הנסיכה, והנסיכה מתחתנת עם הנסיך. כאילו זה היה ברור מאליו, הם פשוט לא יכלו לעכל מסר אחר, למרות שיקראו להם את הסיפור ויקראו להם את הסוף. זאת אומרת שהדברים, התודעה נבנית בשנים האלה, ואחר כך צריך להשקיע כדי לשנות אותה. אז אנחנו רואות את זה בגילאים מאוד מבוגרים, שאישה פשוט חושבת, הוא לא חזר אליי, אז הוא לא רוצה את השירותים שלי, אבל החיים הם לוקחים אותנו לכל מיני מקומות.
ופה אגב, את יודעת, זה לא תמיד מספיק לדבר על זה, צריך לתת, לחוות את זה, לראות את זה פעם, פעמיים, שלוש. ואגב, אני חושבת שבהקשר הזה, באמת, אנחנו כנשים נתפסות כזה שהן מחנכות ככה מאוד מאוד משפיעות על הילדים שלנו. ולדעתי, דווקא פה, ואני יודעת שאני חוויתי את זה כאימא צעירה, הבנתי שאם אני רוצה שהילדים שלי, שהבנות שלי, בעצם יקשימו את עצמם וישאפו לי יותר, ויהיו נשות עסקים, ויצליחו, ויגיעו לתפקידים בכירים, אם זה מה שהם יבחרו, אני בעצם חייבת להראות להם שזה אפשרי, שאימא כן תעשה את זה, וכרי, זה לא משנה אם אני אגיד להם זה אפשרי, אם הם לא יראו
לא, לא, את נותנת להם מודלינג חד משמעי.
זה, ומצד שני, גם לבן שלי, שהוא בן 8 היום, עוד מעט 9, אז גם הוא רואה שאוקיי, יש אימא חזקה, ויש נשים חזקות, ויש למעשה כל מיני, ובעצם גם הוא יוכל לבוא ושקרה, לתמוך בנשים אחרות שירצו להגשים את עצמם, כי בסופו של דבר, את יודעת, יש כאלה שמדברים במונחי מאבק בין המינים. לדעתי, זה לא באמת מאבק בין המינים. לא. בסופו של דבר,
האינטרס המשותף של כולנו.
בדיוק, בדיוק. ולכן אני חושבת שכשאנחנו בעצם נבוא ונחנך את הילדים שלנו לחשיבה שהיא יותר שוויונית ושהיא יותר, מה שקרה, לפעמים אבא מוציא אותך מהגן, לפעמים אמא מוציאה אותך מהגן, לפעמים אבא, לא יודעת מה, הולכת לך ללמוד, לפעמים אמא הולכת אותך, לפעמים הוא נשאר אותך בערב, לפעמים אמא. בעצם שאנחנו נראה את זה ונדגים את זה במשפחות שלנו, אני חושבת שהסיכוי שהם יגדלו, הדור הצעיר הזה יגדל להיות חברה שהיא יותר מכילה ויותר מוכנה לאותו מסר של שוויון מגדרי בכל התחומים, הוא הרבה יותר גדול. אז זה בעצם אחריות כפולה מכופלת עלינו, כי את יודעת, אפשר לבוא ולהגיד שאולי דור ההורים שלנו היה פחות מודע לזה, פחות הייתה, את יודעת, מודעות לנושא הזה, אז אנחנו בעצם יכולים לבוא ולעשות את זה באמת קצת אחרת.
מי שמודע.
בדיוק.
יש רבים שבכלל לא חושבים שיש בעיה.
אוקיי, זה כבר, מה שנקרא, אנחנו לא נוכל לפתור את כל הבעיות, אבל אני חושבת שבאמת כל אחד מאיתנו יש לו את האחריות האישית על החיים שלו, על הילדים שלו, על המשפחה שלו, ואני אומרת, אם אומרים, איך מהטמה גנדי אמר, אם אתה רוצה לראות שינוי בעולם, תהיה את השינוי. אני חושבת שאם כל אחד מאיתנו יראה איך הוא יכול להגשים את עצמו יותר, ואיך הוא יכול לתמוך בנשים, ולעזור לגברים להבין את החשיבות של זה, ולהעביר לילדים את המסר שיש לזה משמעות, אז אני חושבת שבאמת העולם שלנו נהיה יותר יפה ויותר שוויוני.
אמן, אמן, ואנחנו נעבור עכשיו לנועה קירל והראל סקאט. לעוף.
שלוש, שתיים, אחד, אקשן.
כשאני עולה למעלה, משתלט עליי כשוב, והרוח מספרת, כן, את יכולה לעוף, להניח. את הידיים לעצור את השעון נלביש את הכנפיים בדמיון גם אני רוצה לעוף בלי לדעת לעוף זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים נעימים כמו ציפור בשמיים
אני רוצה שתתחברי לילדה נועה, זאת שחלמה לעוף, עבדה קשה והצליחה. אני רוצה שכל ילד וכל ילדה שיראו את הקליפ הזה, ידעו שיש להם גם כנפיים, והם רק צריכים למצוא אותן.
לעוף. אז איך נשים יכולות לעוף? אני רוצה שנשים תעופנה, שהן תמצנה את הפוטנציאל שלהן.
אז קודם כל חשוב להבין למה הן לא עפות, ואם את יודעת, מדברים על אותם שכירות שלמשל חולמות על להיות עצמאיות, או עצמאיות שחולמות על על השלב הבא, והן קצת נתקעות בשלב הקודם ולא מצליחות לפרוץ, אז יש באמת כמה סיבות. קודם כל, הרבה פעמים נשים חוששות מהמצב הזה של אובדן הכנסה קבועה. כלומר, ברגע שאין להם הכנסה קבועה, ויש להם התחייבויות וטיפול בילדים וכל מיני משכנתאות וסיפורים, אז בעצם הן קצת קופאות על שמריהן.
במקום מה שנקרא... נבלות.
נבלות, כן. נבלות זה בהחלט מילה טובה. אז קודם כל, באמת, זה אחד החסמים. חסם שני זה הרבה פעמים היעדר ידע. כלומר, אין להם מספיק ידע בשיווק, פיננסים, באיך בכלל לפתוח עסק. ולמעשה, גם זה סוג של, "אוקיי, אז אני לא יודעת, אז אני לא יעשה." במקום לבוא ולשאול, "אז איך אני יכולה לעשות?" דבר נוסף זה שהרבה פעמים נשים נמנעות מלהיעזר במומחים. ושוב, זה יכול להיות מומחה לשיווק, מומחה לפיננסים, מומחה למחירות, מומחה למיתוג, כל מיני מומחים, מתוך התפיסה של, אוי, זה עולה כסף, זה נורא יקר, אני לא יכולה להרשות את זה לעצמי, במקום לבוא ולשאול לא כמה זה עולה, אלא כמה זה יכול לעשות. וברוב המקרים...
לחסוך.
שוב, תראי, אני אגיד לך את האמת, אני פחות אוהבת לדבר במונחי לחסוך, כי אני אגיד לך למה. אם למשל אני עכשיו מוציאה, נניח, 1,000 שקלים בשנה, או אפילו, בהרבה מאוד עסקים זה הרבה יותר מזה, אבל נגיד 1,000 שקלים ריביות מיותרות בבנקים שאני יכולה לחסוך. אז נכון שאני יכולה לקחת איזשהו מומחה פיננסי שישב איתי קצת, שיבוא איתי לבנק, שאנחנו בעצם ביחד נשפר את התנאים, וזה יחסוך לי את הכספים. אבל אז, בעצם, במקרה הכי טוב, חסכתי את 1,000 שקלים המיותרים. כלומר, יש הגבלה מאוד מאוד גדולה על כמה אני יכולה מקסימום להרוויח מהחיסכון הזה. לעומת זאת, במצב שבו אני באה ואני אומרת, אוקיי, אני רוצה להגדיל הכנסות, אני רוצה להגדיל רווחים. שם בעצם, אפילו השמיים הם לא הגבול. כי למעשה, ברגע שאני באה ואני משקיעה בצורה נכונה, בבנייה של תוכנית אסטרטגית להגדלת הכנסות, להגדלת רווחיות, לניהול נכון של העסק שלי, בעצם החיסכון שלי לא יסתכם ב1,000 שקלים, הוא יסתכם בהרבה הרבה הרבה מעבר, תלוי כמה זמן אני ארצה להתמיד בתוכנית. ולכן אני חושבת שמה שחשוב לזכור זה שכן צריך להיעזר במומחים, כן צריך לבוא ולהשקיע כספים באותם אנשים שיגלו לי משהו שאני לא יודעת בעצמי, ושהמשהו הזה ברמת הידע, את יודעת, יש את המשפט שאומר ידע הוא כוח. זה לא נכון. אם אני יודעת משהו ואני לא אשא עם זה כלום, זה לא באמת כוח. אבל אם אני אקח את הידע ואני איישם איתו, ואני בעצם ארתום את כולי ואת כל המשאבים שיש לי כדי בעצם להטמיע אותו בעסק שלי, אז למעשה אני אראה את הפריצה. ויש אגב נשים וגברים שעושים את הדברים האלה ושמוכנים לקחת סיכון ולהשקיע באיזשהו מומחה או יועץ או מישהו שילווה אותם, שבעצם ייתן להם את הכלים וילווה אותם בליישם אותם, שבעצם יכול לעשות מהפך של 180 מעלות ומעלה.
אבל יש המון יועצים בשוק. איך אנחנו יודעות לבחור יועץ?
אז קודם כל, חשוב לבוא ולבדוק שהיועץ שאתן לוקחות מתאים לכן לשלב הנכון בעסק. ולמה אני מתכוונת? כשאנחנו מדברים על נגיד צרכים של בן אדם, אז יש את סולם מאסלו. כולם מבינים שלפני שאכלתי וקיבלתי ביטחון, אין לי מה לדבר על הגשמה עצמית, זה לא יעבוד. אותו דבר בעסקים. כשבאים ואומרים, אוקיי, אז במה להשקיע קודם? הרי אני צריכה להשקיע גם במיתוג, גם במחירות, גם בפיננסים, גם בשיווק, איפה להתחיל? אז פה יש את הפירמידה. הבסיס שלה זה שיווק ומחירות. קודם כל, בואו נייצר מצב שיש בעצם מספיק קונים למוצר או לשירות שאתם בעצם רוצים להציע בעסק שלכם. אז קודם כל בואו נוודא שהתשתיות השיווקיות מוכנות, שהתמחור שלנו נכון, שאנחנו בעצם, יש לנו ודאות מה באמת רוצים לקנות, ושבעצם כל התשתית לשיווק ומחירות מוכנה. אחרי שיש לנו את זה, נבוא ונוודא רווחיות, שאני בעצם מוכרת ב-X ושאני נשארת עם איזושהי דלתה חיובית ולא מוכרת ב-X ומבזבזת את כל המסביב, כך שבסופו של דבר זה אפילו מביא אותי למצב של הפסד. אז בדקנו שיש לנו שיווק ומחירות, בדקנו שיש לנו רווחיות, עכשיו בואו נוודא שיש לנו סדר, שאנחנו בעצם יודעות לגבות בזמן, שאנחנו יודעות לנהל נכון את התזרים, שאנחנו יודעות להשתמש נכון באשראי ובכל הכלים הנוספים שהשוק הזה מציע. ואחרי שיש לנו שלושת הצעדים האלה, אז אנחנו כבר נבוא ונחשוב על פיתוח של מה שנקרא.
אז דיברנו על שיווק ופרסום, מה היה הצעד השני?
שיווק ומחירות זה הראשון, רווחיות זה הנושא השני, כלומר, לא יכול להיות מצב שאנחנו מוכרים הרבה ויש ביקוש מטורף, ואנחנו בתחושה של יופי, יש הרבה עבודה, אבל אנחנו בעצם לא מרוויחים, אז אנחנו סתם מגלגלים מחזור ואפילו מכניסים את עצמנו לאיזשהו ברוך בבנק. אז רווחיות זה הנושא השני, סדר זה הנושא השלישי, שפה נכנסים הנושאים של ניהול סיכונים, ופה נכנסים הנושאים של גבייה בזמן, ופה נכנסים הנושאים של הסכמים עם ספקים, מתי אנחנו משלמים להם, מתי אנחנו בעצם מקבלים את הכסף מלקוחות, ולוודא שבעצם קודם מקבלים, אחר כך משלמים. לבוא ולבחון את כל הנושא הזה של שמירה על כספים שלא לא יוכלי לגניבות בעסק, או כל מיני נזילות אחרות.
אבל את בעצם מדברת על טקטיקה, לא על אסטרטגיה, ואת יועצת אסטרטגית.
שוב, אני מדברת על קודם כל לבוא ולראות שיש לנו בעצם בכלל הצדקה לקיום של עסק, שמישהו רוצה לקנות בכלל את המוצר שלי, כי אם לא רוצים לקנות את המוצר שלי, אין לי מה לבוא ולרוץ קדימה, בלי שאני יודעת שאני מצליחה למכור ולשווק. אחרי שיש לי את הבסיס הזה, שאני יודעת שאני נותנת ערך, שאני מוכרת משהו שהוא באמת נחוץ, ושבטווח הארוך העסק שלי יבוא ויפרח, ולא משהו שעוד שנתיים יש חקיקה שאמורה לסגור אותו, אז אני בעצם יבוא ואני אתקדם קדימה. אז
תכניס את האסטרטגיה.
זהו, כלומר, מבחינת השלבים, שלב ראשון שבאמת לוודא שמה שאנחנו רוצים למכור יהיה מישהו שיקנה אותו, ואגב, אני מכירה לא מעט יזמים שבאים ורוצים להביא לארץ, לא יודעת מה, איזשהו מוצר, איזשהו פקק, איזשהו כובע, איזשהו לא יודעת מה, שבכלל אף אחד לא מחפש את זה. אז לכן פה, קודם כל, בואו נעשה מחקר שוק, נוודא שאכן יש ביקוש למה שאני רוצה לעשות, שאני מצליח למכור ולשווק את זה. אחר כך, שאני מצליח בעצם להרוויח מהדבר הזה, כי לפעמים ההקמה של תשתיות מסביב, או השיווק שאני צריכה בעצם להשקיע בו כדי לרומם את העסק, הוא כל כך יקר, שהרבה פעמים זה בעצם ייעצר שם. ואז בעצם, את יודעת, זה כמו מבחן כזה, אם עברתי את כל השלבים, אז אני יודע שאני יכול לצאת לדרך. אז פה אני אומרת עוד פעם, שיווק ומחירות זה הבסיס, כל הנושא של רווחיות והסדר זה השלב הבא, ואחר כך זה כבר להשפיע ברמת הפיתוח מוצרים חדשים, ולהשקיע בחדשנות ולתרום.
אז זה אחלה טיפ. לפני סיום, אני רוצה שנדבר על קצת על מה הולך לקרות פה בעולם שלנו, כי אנחנו רואים בעקבות הקורונה, בעקבות המלחמה באוקראינה, אנחנו רואים ששרשרת האספקה מתייקרת, שכל המוצרים מאוד עולים, הדיור עולה, לא רק בישראל. הבעיה היא עולמית, היא לא רק בישראל. ויהיה לנו הרבה פחות אנרגיה, יהיה לנו הרבה פחות כסף שנוכל לבזבז, כי הכל יהיה יותר יקר. והכל יהיה יותר יקר, אז אנחנו נצטרך או להרוויח יותר, או לחסוך.
אולי גם וגם.
או ואו, כמו שכותבים עורכי הדין, ואו. אז מה ההמלצות שלך לחמש שנים הקרובות?
אין ספק שאנחנו נמצאים בפני תקופה מאתגרת, תקופה שבה האינפלציה כנראה תלך ותעלה. הריביות, אנחנו כבר רואים את זה בפריים שקפץ לאחרונה, הריביות בעצם כנראה שיעלו, ויש כמו שאת אומרת, לא מעט מוצרים שכנראה יצטרך לשלם הרבה יותר בגלל בעיות בשרשרת ההספקה. אז מה כן אפשר לעשות ואיך אפשר להיערך? אז דבר ראשון, אני תמיד אומרת, בואו נוודא שאנחנו עומדים על קרקע יציבה עם שתי רגליים על הקרקע במצב הנוכחי, עוד לפני שאנחנו מדברים על אחמרות. שזה אומר שאם היום אנחנו מוציאים יותר ממה שאנחנו מכניסים, כבר יש לנו פה בעיה בלי שום קשר להתייעלות. ולכן שלב ראשון, בואו נעשה
זה לא קשור בתקופה.
בדיוק. לכן קודם כל, בואו רגע בואו נוודא שהיום אנחנו מתנהלים נכון עם מה שיש. אוקיי? לפני שבעצם זה נהיה יותר יקר, או שקיבלנו קצת פחות כסף למשכורת. קודם כל, בואו נוודא שזה קורה. דבר שני, בואו נוודא שאנחנו מייצרים לעצמנו איזה שהם באפרים או ריזרבות נזילות למקרה שיהיה באמת איזה שהם תקופות שאולי יפטרו אותי מעבודה, אולי יהיה לי פחות הכנסות בעסק, אולי הדברים יתייקרו ואני אצטרך בכל זאת למשוך באיזושהי צורה. זאת אומרת להכין ריזרבות. שלב נוסף שכדאי תמיד לעשות זה בעצם לייצר, נקרא לזה, עתודות אשראי בבנקים, שזה אומר, אם עכשיו בנק בא ומציע הלוואה טובה, יכול להיות שכדאי ללקחת אותה ולשמור אותה, כי יכול להיות שבעוד חודש, חודשיים, הוא כבר לא ייתן לי, כי אני אהיה במצב אחר. אז אם נגיד אנחנו יודעים שיש לנו הוצאות קבועות מאוד מאוד גבוהות, שווה לשמור את הרזרבות. אז זה בעצם הדבר השני.
לשמור את הרזרבות ולקחת הלוואות.
שוב, אם יש הלוואות בתנאים טובים. עכשיו, אם יש מצבים שבהם אנחנו מבינים שזה הזמן לבצע השקעות, לצורך העניין רכישת מלאים של מוצרים שהולכים להתייקר, אז שווה בהחלט לשקול את זה, כמובן עם פריסות נכונות ועם תזמון מדויק. אבל באמת לבוא ולחשוב לאן הולך העולם ומה הולך להיות הביקוש בעתיד. אני אתן לך דוגמה של לקוח שעד היום מתעסק ביצירה ובייצור של כל מיני מכונות לתעשייה ולבנייה. ואז אומר, שמי, במדינה שבה אני נמצא, הבנייה עכשיו עוצרת. אז מה אני עושה? אז אני עושה הרבה, מה שקרה, מהר מאוד פיבוט, ואני מתחיל לייצר מכונות לחקלאות ולייצור המזון, כי זה תמיד יהיה ביקוש. כלומר, לבוא באמת להסתכל על הסביבה הכלכלית, על השוק שבו כל אחד מאיתנו פועל, ולזהות לאן זה הולך, איזה ביקושים הולכים להיות, ובעצם לייצר כבר עכשיו את התשתיות כדי להיכנס לשם. כי אני באה ואני אומרת, אמנם תהיה איזושהי התקפצות, אוקיי, אנחנו אולי נשלם קצת יותר על דברים מסוימים, אז יש לנו קצת פחות הכנסה פנויה. מצד שני, אני תמיד אומרת שהכסף הוא לא נעלם, הוא פשוט זז למקום אחר. ולכן, ככל שאנחנו נשכיל לזהות לאן שבעצם הספינה פונה ולאן שהאנרגיה הולכת, לאיפה שהכספים זורמים, כך אנחנו נשכיל. בין אם זה, את יודעת, נושא של אוכל שהולך להיות, כמו שאת אומרת, יותר יקר, נושא של אנרגיה, נושא של, שוב, טיפול בילדים, זה משהו שתמיד היה קיים, ולכל מיני פתרונות חליפיים לאותם בעצם מחסורים שילכו וייווצרו בתחומים מסוימים, למשל בתחום האנרגיה, אז לחשוב על אנרגיות ירוקות ועל כל מיני פתרונות בתחומים האלה, זה משהו שיכול לעלות. יכול להיות שבתחום הרפואה יש עוד כל מיני תחומים.
כן, ובכלל עדיף ללכת לתחום האקולוגיה, גם כי זה שם תחום ששומר על כדור הארץ, וגם כי זה תחום שיתוקצב יותר בשנים הקרובות.
נכון, נכון, נכון. אז שוב, כל אחד מאיתנו נמצא בתחום אחר, והוא יודע להסתכל קצת קדימה מתוך ההיכרות עם השוק, ולמצוא את האוקיינוס הכחול או את הנישה הזאת שבעצם אולי עוד לא כולם זיהו אותה, אבל אם אני אהיה הראשון, או אם אני, מה שנקרא, אצטרף מוקדם לדבר הזה, אני בעצם אדע לא רק לשרוד, אלא אולי אפילו לסגשג. כי מה שחשוב לזכור לגבי התקופות האלה, שעם כל האי-וודאות ועם כל המפחיד הזה שאופף אותנו, זה הרבה פעמים הזמן שבו אנשים מתעשרים. למה? כי הם מזהים בזמן את
המגמה האנרגיה.
בדיוק.
אז יוליה, תודה רבה.
תודה לך.
היה מאוד מעניין. אני שמחה שהיית איתנו.
תודה, תודה.
ואני רוצה להודות לך, שוקי, הטכנאי שלנו, מנכלנו לשעבר. איש חשוב, חמוד, אני אוהבת אותו. ואחרינו, חיננית, לא יפר פלד, פלייד הפדגוגיה, ותודה לכם שהייתם איתנו והקשבתם לנו, ונתראה בשבוע הבא. נתראות.
תדעי מה טוב בשבילך בלי שיגידו למה ואיך והכל עוד מחכה לך יש בליבך את כל התשובות קחי איתך כל מה שתרצי תעשי רק מה שטוב לך תראי שהכל עוד יתגשם לך בסוף עוד ידלקו אורות יש בך עולם שלם תבחרי כל מה שבא לך להיות ותאהבי לפני הכל את עצמך תחייכי גם אם כלום לא הולך ותראי אף פעם לא מאוחר אל תשאירי את הכל למחר
יש את היום
וגם בימים משונים שלא הכל יהיה ברור לפעמים
בעיניים בשמיים תמצאי בעצמך את הכוחות תרקדי את עצמך מול מראה תאהבי את כל מה שאת רואה כי את שמש את מוארת אז אל תפחדי לגלות שיש בך עולם שלם מלא חלומות תבחרי כל מה שבא לך להיות ותאהבי תראי אף פעם לא מאוחר אל תשאירי את הכל למחר יש את שבא לך להיות ותאהבי לפני הכל את עצמך תחייכי גם אם כלום
יש בך עולם שלם עליך לומר תבחרי כל מה שבא לך להיות
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אברהים טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת